דיסקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שלישי, בוקר טוב, מה עניינים?
בסדר, מה עניינים?
בסדר, יום שלישי, יום המאבק, יום המודעות, למען נגד הזנחה, את האלימות, נגד נשים, הטיפול באלימות נגד נשים.
24 נשים נרצחו בשנה האחרונה.
רק שתיים לפני שבוע.
ממשלת ישראל על גבריה ונשיה... לא עושה דבר. מלבד נזקים, אבל זה עניין של כאילו יומיומי, זה לא משהו עכשיו.
מלבד לעצור את הטיפול בבעיה.
כן, נכון, בדיוק.
אז גם אצלנו...
אז גם אצלנו איליל בחרה לממש זכותה לשבות?
בהחלט. יהיה כאן גבר גבר במקומה?
כן. עידו הגבר הוא נושא בנטל השביתה כולה, הוא הן מפיק, הן טכנאי, הן שדרה, הכל עושה
one man show.
באמת, ממש. וגברים אמורים להיות לא טובים במולטיטסקינג, אבל היום אתם עומדים כאילו לראות מופע גבריש כמו לא ראיתם.
זה לא יצליח,
כנראה. כנראה זה לא יצליח, כן? בדיוק, הם יצליחים, גברים אין את הקשב הדרוש בשביל זה, אבל בסדר.
וגם אנחנו, כהזדהות, נקצר את תוכניתנו.
נכון, באופן, אנחנו, בואו נגיד את האמת.
אין צורך לא להגיד את האמת.
רצינו לשבות מכל מיני סיבות טכניות, פשוט לא התאפשר, אבל החלטנו... בצד שהוא סמלי ושהוא חשוב לנו מאוד מאוד לקצר טיפה את התוכנית ממש בקטנה ובסמליות בכלום, ברבע שעה רק בשביל כאילו להרגיש ולדעת שאנחנו לוקחים חלק בדבר.
נכון.
ואיזהו.
בהחלט.
מה יש לך?
לא, אני חושב על כאילו יום החופש היה יכול להיות, אבל אני חושב שיותר חשוב שנהיה פה דווקא באיזשהו אופן.
כן, אבל אם היינו מצליחים כאילו להתארגן על עניין השביתה, כן. לא כאילו כל העניינים הטכניים של מסביב, יותר חשוב שנהיה פה, היה עובר לך כל החשוב שנהיה פה.
הייתי עוד ישן. למה גם חופש חנוכה, אתה מבין? אז בוקר טוב.
אז אנחנו כאן ונעסוק בזה הרבה.
ונלווה את זה גם לאורך כל התוכנית.
וכל מי ששובטת, וגם כל מי שבחרה לא לשבות, שזה גם בחירה כמובן לגיטימי.
או שלא אפשרו ממקום העבודה.
אפשרו, טוב, לא אפשרו ממקום העבודה, זה לא לגיטימי, אבל אם אפשרו, בחרת כן או בחרת לא, אמנם, סולידריות היא דלק חשוב בכל מאבק, אבל גם אם כן וגם אם לא, יאללה, בכיף. בעל דרך.
מותר לעלות היום על שירים לפני הסוף שלהם, נכון? זה לא כאילו באווירת היום, לא נפריע על האומניות, נכון?
אנחנו משמיעים רק שירים של נשים.
נראה, כן.
לא, אז אתה לא יכול לעלות.
לא יכול לעלות? כי הם כבר לא יודע מה אפשר לעשות. גבר לא יודע מה מותר להגיד.
נכון.
ומתי?
הלכתם רחוק מדי. מחמאה כבר אי אפשר לזרוק. כמו כן, אני חושב, אולי נבחר קו שהיום כאילו מבחינת אייטמים, מבחינת דברים שאנחנו מדברים עליהם, או שנגיד דברים טובים על נשים, או שנלחלך על גברים.
רעיון.
רעיון, נכון? אז בוא תבחר גבר ראשון ללחלך עליו.
אז הנה אומר האדם.
הנה אומר האדם.
האמת? לא יפה, לא יפה. במדור הרכילות במעריב, עומר אדם ירד בחמישי האחרון עם חבריו ובני משפחתו לאילת, שם חגגו ביום ההגעה עד 4 לפנות בוקר. מסתבר שהיו מי שהחגיגות הפריעו להם. מספר אורחים התלוננו על הרעש בפני הנהלת המלון ואף דרשו את כספם חזרה. בתגובה, פנתה פקידת הקבלה לחוגגים וביקשה קצת שקט. כשדרישותיה לא נענו מהצד של עומר אדם, ביקש מנהל המלון מאדם ופמלייתו לעזוב לאלתר את המקום. אז אמר, הזמין את החדרים עד שבת, נאלץ להרוז. כלומר, לפי הגיון, בעצם עזב בשישי בבוקר.
זאת אומרת שהם גירשו אותו מהמלון.
גורש, סולק מהמלון בגלל הרעש שעשה בלילה.
איזה קטע? כי בידיעות אחרונות מופיע אותו אייטם, אבל עם סוף אחר. אז אמר שהגיע לנפוש בסוף השבוע במלון אורחידאה, לא ממש הפגין התחשבות בשאר האורחים, עד שעות הלילה המאוחרות בקעה מהסוויטה שלו מוזיקה רועשת. לאחר שכמה האורחים הגיעו לקבלה, אימו לעזוב ודרשו כספם בחזרה, מנהל המלון הרים טלפון לחדר של אדם, וביקש ממנו באופן אישי לשמור על השקט. מתברר שגם לאחר הבקשה האישית של המנהל, המוזיקה לא נחלשה, האורחים היו צריכים איכשהו לישון למרות הרעש, כי אין משטרה בעולם, כן? ואדם עזב למחרת בבוקר כפי שתכנן. מהנהלת המלון נמסר, אכן אומר אדם התארח מלון, חגג בפילה, וכשהאורחים התלוננו, התבקש להוריד את הווליום, החגיגה נמשכה, בבוקר הוא עזב את המלון, כפי שתוכנן מראש. תוכנן מראש היכן, בzbbooking.com, שם הוא הזמין לילה אחד, באתר אחדmyass.com, הוא סולק מהמלון, הוא סולק מהמלון בצדק, ועכשיו המלון כנראה לא רוצה לצאת מי שסילקו את עומר אדם, שגם...
כן, אבל למה להילחץ, כאילו?
הרי איזה שטויות, הרי אם אני רוצה עכשיו ללכת לנפוש מלון אורחידאה באילת, הרבה יותר מעניין אותי שיהיו קשובים לצרכים שלי, מאשר לצרכים של סלב כלשהו, ברור, גם אם הוא עומר אדם.
שאתה יודע שאתה מגיע למקום שבו דואגים לרווחת האורחים כולם, ולא לרווחת האורח הסלב. אתה מעדיף לשהות במקום כזה.
אני אגב הייתי משזמין את המשטרה בעצמי כאורח אל המלון.
אם אתה רואה שהנהלה לא טיפלה בזה בעצמה, נכון מאוד, נכון מאוד.
מה זה בסופו של דבר הם ישנו וזה? גם מה זה למחרת הוא עזב? קח את הדברים שלך תעזוב עכשיו. מה זה? איזה מתנהגות זו?
אני לא מבין את זה. האמת, זה באמת, זה לא טוב. זה לא טוב, כי זה מעיד על איזה מין שחרון כוח כזה, שהוא מאוד 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 לא לעניין, מישהו ש... שוב, אני מקיש רק מהסיפור הזה, ומאוד כמה דברים ככה מהתקופה האחרונה, שזה, אתה יודע, להתנהג ככה, לא להתחשב בנהלים של המלון, לא להתחשב באורחים האחרים, לא להתחשב בבקשות האישיות של פקידת הקבלה ושל מנהל המלון, ולהמשיך את המסיבה, כי בא לך? איזה מין דבר זה? איזה מין התנהגות של רוקסטאר? כאילו, מה...
איזה התנהגות של רוקסטאר? יש לה אייטם עולה ממנו ריח קל של וודקה רדבול. לא, כאילו, זה ההתנהגות של רוקסטאר, אלא...
למרות שגם איזה רוקסטאר יכול להרשות לעצמו תווילה באורחידאה, בוא נגיד את האמת, במציאות המוזיקלית העכשווית.
רוקסטאריות, בדיוק. אני חושב שהסיפור מזמן השתנה, לפחות אפשר להפסיק להשתמש בביטוי רוקסטאר. כן, ירמי קפלן מסר בתגובה, כשאני התארחתי באורחידאה, לא יעזתי לעשות את זה.
נועם רותם, בפעם האחרונה שהתארחתי ב-Airbnb בשכונת שחמון.
שחמון באלת, שמרנו על השקט לטובת השכנים. רוקסטאר. מסע רע מוכיח. כשאני התארחתי אצל הצימרים של דקלה במושב חלחול, גרפתי את המים עם המגב באמבטיה, כי הם יצאו לחדר השינה, בשקט בשקט, שאחר כך לא יגידו הרוקרים האלה.
נו באמת, רוקסטאר.
כן, זה היה סיום די עצוב אני חושב.
למעלה.
לשיחתנו.
לא, זה לא כדי חלילה כאילו ללכלך את מי
לא שזה,
אבל הרוקרים זה... היום בדיוק. הם כאילו ה-down to earth people.
שפעם היית אומר רוק אנד רול, אז היית חושב בדיוק על סוויטות בבתי מלון שמפורקות מסמים, אלכוהול ונזקים לטלוויזיות. היום שאתה אומר רוק אנד רול,
כן, כן.
פרויקט מימון המונים לאלבום הבא.
בדיוק. שזה עצוב וחבל.
בטח שחבל.
אבל כן, זה יצא עצב.
עידו כהן, בוקר טוב לך.
בוקר טוב. זה קצת, סליחה עידו, זה קצת מסתדר לי עם זה שהוא חבר של יאיר נתניהו.
עומר אדם.
עומר אדם, כי זה קצת המשך של, איזשהו מין שחרון כוח כן. כזה, שאנחנו נורא, נורא מכירים משם. משהו שרוצה לחשוב על עצמו כעממי, אבל בעצם...
מעל, רואה את עצמו באמת מעל כן, הכל.
מעל הכל, מנותק ולא מתחשב. שוב לפי הסיפור הזה, לפי הגרסה של מעריב בסיפור הזה. זהו.
כן. שאגב, סתם אפשר לשער אולי, כיוון שזה סיפור שאתמול יצא במעריב.
אז זה סיפור מאתמול במעריב?
אני ראיתי את זה נדמה לי אתמול באתר.
שהטוויסט נעשה אצל המתחרים.
שכאילו הלכו לידיעות כדי למזער נזקים. אולי, 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 לא יודע, לא יודע. תכף תפסיקו לנחש מכונת הכביסה של בוש עם טכנולוגיית איידוס, מערכת אוטומטית למינון מדויק של נוזל הכביסה והמרקח. והבוקר אנחנו עם גיבורות. ספרו לנו מי הגיבורה שלכן. אבל נשים אמיתיות מהחיים שלכם, לא ז'נדר.
לא וונדר וומן, כן. מי הגיבורה שלכן? מי הגיבורה שלכם? אתם ואתן מוזמנים לדבר איתנו, אבל לדבר על כאילו גיבורה. ולא איזה אימא שלי, שזה טיפלן בנו, תמיד רצתה איזה. לא באווירת כוח נולד.
סיפור.
תביאו סיפור.
סיפור אמיתי על משהו שמישהי הצילה את חייכם.
והיום אני רוצה להקדיש לתשיר. אבא, שבת.
מי הגיבורה שלכם או שלכם שבאמת ברקע ספציפי מסוים עשתה שינוי מדהים או דבר מדהים עבורכם? 1-900-7-2-99-99 1-900-7-2-99-99 וגם היום תוכלו לזכות במכונת הכביסה של בוש עם טכנולוגיית איידוס, מערכת אוטומטית למינון מדויק של נוזל הכביסה והמרקח. 1-900-7-2-99-99 שיחה בתשלום, נחזור אחרי הפרסומות.
עכשיו, תפסיקו לנחש. בחסות מכונת הכביסה של בוש בטכנולוגיית איידוס. מערכת אוטומטית למינון מדויק של נוזל ומרקח הכביסה.
אדם, בוקר טוב.
בוקר טוב, גל ואביעד.
מה העניינים, אדם?
וואי, בוקר נפלא.
יופי.
אחלה. אדם, קבל סט מצעים ומגבות בשווי 1,200 שקלים. אולי אתה תזכה במכונת הכביסה בוש עם טכנולוגיית איידוס. יש לנו, אנחנו נותנים אחת מדי בוקר, מערכת אוטומטית למינון מדויק של כמות נוזל הכביסה והמרקח לתוצאות מושלמות. והבוקר אתם מספרים לנו מי הגיבורה שלכם.
הגיבורה שלי זו מאיה פיינהולץ קליין.
אוקיי.
מי שאולי שמע עליה, אז הוא מכיר אותה בזכות השירים והסיפורים שהיא כותבת. אבל
אני לא.
כן, גם אני לא. בוא תספר לנו. נעים להכיר.
נעים, האמת שכן. אחת המתנות הגדולות שקיבלתי זה להכיר את האישה הזאת.
אוקיי.
כי יש לה עוד תפקיד בעולם הזה. היא מטפלת באנשים שיוצאים מהצבא וסוחבים איתם דברים לא פשוטים.
אוקיי.
אז הסיפור הוא בעצם מתחיל לבי. אני אדם כהן, וכמו הרבה גברים ישראלים, אז אני, את הגבריות שלי, את האישיות שלי, אני ייצרתי בצבא. שזה אומר שאנחנו פחות רגשות, פחות דיבורים, אבל יותר מעשים. כל משהו שקשה, עושים. סוגרים הכל ועושים, יוצאים. ורצה הגורל, לקחתי חלק פעיל בכמה ממערכות ישראל, ובוא נאמר שאחת המלחמות השאירה עליי דברים מורכבים.
פוסט-טראומה?
לא פוסט-טראומה, אבל אין ספק שהיו דברים מאתגרים מאוד. אתה יודע, כשהשינה, אם אתה כבר נרדם, אז חלומות, כעסים, מצבים, ותכלס מי ששחב, זה כל מי שהיה סביבי. ממש, מי שבאמת סבא, זה כל מי שהיה סביבי.
אלה דברים שיכולים לאפיין מצב פוסט-טראומטי, היית אצל פסיכולוגית?
האמת, 60% מכל הגברים שחוו את הדברים האלה, מסתובבים בארץ עם העניינים האלה, אני אקרא להם הפוסט-טראומטיים, אבל לא מדברים. כי זו בעצם הבעיה.
זאת הבעיה, זאת הבעיה.
קדם 60% אבל כן.
כן, גם לא הייתי מכליל על גברים שבמצוקה לא מדברים, אבל הרבה לא מדברים.
לא, אני מדבר על הסטריאוטיפ של הגבר הצבאי.
אוקיי.
אז גברים הרי לא מדברים, הם לא מראים שהם צריכים עזרה, הם בעצם עושים, אוכלים, שותים, צועקים, מתפרצים כמוני. אז ניתן דוגמה למשל.
שוב, לא בכל המצבים, אתה מתאר כאן איזשהו מצב שהוא מאוד מאוד מורכב, אני מבין שהוא לא היה סוף מובחן, אז אני לא יודע אם זה נכון לגבי כולם.
נכון, לא, ממש לא כולם.
אני מתאר לעצמי שיש לא מעט שחולקים את הסוג הזה של המצוקה.
נכון, נכון.
אוקיי.
אז אני אשפר איזה סיפור שהיה לי, אחרי המלחמה, הכנו אותי שיש הפסקת אש, ברגע הזה הלכתי לסוכנות מחירות, נסיעות, בשנייה הזאת קניתי כרטיס לעוד שעתיים קדימה, טסתי לסין, הלכתי לנדוד, ממש כמו ברמבו. רמבו היה לו קשה, התחיל לטייל ככה בג'ונגלים.
כן, זאת אומרת, נסעת הכי רחוק שאפשר באופן הכי מיידי.
בדיוק, זה רק עשייה. כמובן ששם, אז כל הסימפטומים שדיברנו עליהם, שזה השינה והכעסים, התפרצויות זעם, וככה זה נמשך גם שהגעתי לארץ. אמנם למדתי כבר טיפול בשביל לשנות את דרכי, אבל זה מאתגר. חלפה לתקופה מאתגרת, לא פשוטה, ויום אחד בדרך נס קישרו אותי לאישה הנפלאה הזאת, שהיה הקוסמת הזאת, מאיה פיינולס קליין, שהיא הרי מטפלת פסיכולוגית מטעם הצבא, בדיוק באנשים כאלה, במצבים שכאלו. והיא לימדה אותי שהפוך מכל מה שהכרתי עד היום, על להתמודד בעשייה, פשוט לא לברוח מהמצוקות שלי, להרגיש את הרגשות. היא לימדה אותי איך לשהות ברגע שלי, בלי לפעול ממנו. עכשיו, אז כל הכעסים...
היא פסיכולוגית?
פסיכולוגית, רצינית, אבל אתה יודע, כשזה במגזר שבתוך הצבא, אז זה אנונימית, לא שומעים עליה.
אוקיי.
והיא כמו שהצילה אותי, הצילה כבר מצרים.
כן?
וואו. עברת טיפול מסודר, ארוך.
משהו קסם, שהמהות שלו הייתה פשוט להרגיש. ולא לברוח מהרגשות. אני היום מציג את עצמי שני שליש בודה בזכותה. אבל זה רק תחילת הסיפור, כי עם הזמן...
אבל אין לו כך זמן להמשיך עד סופו, אבל
אני חושב לנו את הסוף.
משפט. אז אני לקחתי את המתנה, והיום אני החלטתי לטפל בגברים שלא מרגישים, וכשאני עכשיו עוזר להם, כמו שהיא עזרה לי, אני בעצם עוזר גם לנשים שלהם.
אבל יש לך איזשהם כלים מוסדרים?
כן, אני מטפל, פשוט מאוד, אפשר גם למצוא אותי. אני מטפל, ואני גם עוזר באנשים שמתמודדים באלימות כלפי נשים, ודרך זה שמלמד אותם להרגיש, ולא לפעול מהרגשות שלהם.
אוקיי, רצוי לערב את המשטרה גם
במקרה כאלה. כן, ברור, ברור.
בוא נרגיש קודם כל את המעצר, ואז נרגיש...
יש תהליכי שיקום טיפולים.
אחלה, אחלה. טוב. אדם, תודה רבה.
תודה, אדם.
בוקר מקסים.
תודה. יעל, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל ואביעד.
מה העניינים, יעל?
בסדר גמור, עוד יום.
אוקיי.
בסדר גמור, למרות שאתם שואלים על נשים גיבורות, אז זה יום מיוחד.
כן, זה יום מיוחד עוד לפני ששאלנו.
את שובטת, יעל?
אני בעלת העסק, אז אני שובטת בלב.
אוקיי.
אפשרת לה, יש לך עובדות?
יש לי עובדת, האמת היא שהיא לא שאלה, אבל אם היא תרצה היא תקבל את האישור, זה לא...
צריכה ליזום את זה. נראה לנו שאת צריכה ליזום את זה. בתור בעלת העסק. טוב, את מקבלת סט מצעים ומגבות בשווי 1,200 שקלים, מכונת הכביסה בוש עם טכנולוגיית איידוס, יכולה להיות שלך ממש הבוקר הזה. מחשבת את כמות חומרי הניקוי המדויקת, כך שהבגדים שלכם יצאו נקיים וריחניים בכל פעם. ספרי לנו, יעל, מי הגיבורה שלך?
הגיבורה שלי היא אלמונית, לפני הרבה הרבה שנים. בכפר סבא. נשלחתי מהיסודי, הייתי בכיתה ד' בת 10, ובתור גזברית הכיתה שעשה כל מיני, עשה כסף בעיקר, נשלחתי לקנות כיבוד לאחת מהמסיבות, אני באמת לא זוכרת, בגן, הקיוסק שאליו נשלחתי היה בגן לא רחוק מבית ספר ברנר, גן ציבורי כזה, ותוך כדי שאני עומדת מול הדלפק, מוחק כזאת, הפנטר בקושי מגיע לדלפק, נצמד מישהו מאחורה, בצורה מאוד בוטה, מאוד לא נעימה. אני לא ידעתי מה להגיד.
ובת כמה היית?
התחלתי קצת להתפתל, בת 10.
כן.
התחלתי קצת להתפתל, והתחלתי קצת לנסות להתחמק, ולא ידעתי מה לעשות. ממש אוי ואבוי, ממש בדיעבד כשאני משחזרת, זה ממש אוי ואבוי. וזה מה שהאישה הזאת שישבה לדעתי שלושה ספסלים משם עשתה בשבילי, זה היה קו מנחה אחר כך לכל החיים, כי היא פשוט קמה מרחוק, ניגשה אליו והתחילה לצעוק עליו ולהשתולל, ואמרה לו שתעזוב את הילדה ותכף אני מזמינה לך משטרה, והוא ככה, אני חושבת, ניסה להתאמם אבל נעלם תוך דקה וחצי.
וואו, איזה מזל שהיא ישבה שם.
איזה מזל שהיא הייתה שם.
שהיא ראתה ולא חששה גם לפעול.
לגמרי, לגמרי, כי עוד פעם, אני מניחה שלפני כל כך הרבה שנים, וזה באמת הרבה שנים, העניין היה קצת יותר חופשי, לא חופשי.
כן, לא, למרות שאתה, בדיוק, אתה רואה אדם כי נוגע בילדה בת 10, אין מי שלא היה מזועזע.
להצמיד את איבר המין שלו לגב של ילדה קטנה, זה לא היה מקובל אף פעם.
כן.
וטוב שהייתה שם, וטוב שפעלה ככה, ובאמת, אם את אומרת שזה גם סיפק לך השראה לעמוד על שלך ולהילחם.
לא רק על שלי, גם להסתכל החוץ ולהגן על
הכי.
באמת, באמת, אני חושבת שהיא שינתה לי את החיים לטובה.
יעל, תודה רבה.
תודה, יעל.
בשמחה.
מי הגיבורות שלכם? ספרו לנו הבוקר הזה, 1-907-2, בשעה הבאה נשמע עוד שתי שיחות. ותצאו מכאן, אני מכונת הכביסה הבוש עם טכנולוגיית איידוס, מכונת הכביסה... מה יהיה? הבוש והאיידוס
הבוש והכבישה והאיידוס מכונת כביסה של בוש טכנולוגיה איידוס
זוכת פרס מוצר השנה לשנת 2018
אפשר לתת גם מכונת כבישה ואז אפשר לכבוש מלפפונים דגים
שמה פרס טוב פחות עובד עם נוזל ומרכך כביסה
פחות עובד עם נוזל ומרכך פחות כאילו צריך טכנולוגיה עכשיו אתה כל האיידוס על זה לכבוש מלפפון חמוץ
אבל זה
אפשר
בשעה הבאה
באמא שלך בחסות
מטרנה המציגה עידן חדש בתזונת התינוקות מטרנה גולד עם HMO הכי קרוב לאימא לתשומת לב חלב אמו המזון הטוב ביותר לתינוק
עינת נתן מדריכת הורים בוקר טוב מה קורה?
מה העניינים?
בסדר אנחנו מדברים היום על החשיבות של שיחה עם ילדים אגב בעיקר עם מתבגרים סבבה? כשאני אומרת לשוחח זה לא באזורים של עשית שיעורי בית או לך להתקלח אוקיי? יש איזשהו פסיכולוג מאוד ידוע בשם ג'ורדן פיטרסון, אתם מכירים אותו? הוא מדבר על הדבר הזה נורא יפה הוא מדבר על זה בהקשר רחב אבל בואו שנייה נצלול את זה אוקיי? הוא אומר שהמשמעות של שיחות אמיתיות בחיים שלנו שיחות כאלה שאנחנו באזורים שהם לא small talk, אלא באמת תנסו רגע לדמיין שיחה טובה, אוקיי? עם בן אדם קרוב, שכשאתם יושבים איתו על שיחה, קרוב הוא מעניין, לא משנה. לא משנה על מה השיחה, אנחנו לא מרגישים שהזמן עובר.
כן, אבל זה, אבל מן הסתם הדברים האלה עם מתבגרים, ככל שאני מכיר מתבגרים, הם משהו ש... אתה מתקשה ליזום אותו, הם מתקשים להביא אותו, הוא קורה באיזה שנייה אחת שאם אתה לא מנצל אותה, אז היא לא חוזרת עכשיו שלוש שנים, זה נורא חמקמק.
אבל אני רוצה שקודם נבין את הרעיון הפילוסופי של השיחה, משום שהסיפור הזה של, אתם יודעים, דיברנו פעם על ספורטאים שהם נכנסים לאיזה פלואו, אתם זוכרים את זה שהם לא מרגישים שהזמן עובר, אין מודעות למה שאנחנו עושים, או למי אנחנו, או למה אנחנו חושבים. יש איזה משהו במרחב הזה שכשאתה מנהל שיחה עם מישהו שהיא שיחה טובה, זורמת שם אינפורמציה שיש לה ערך, השיחה מדייקת אותנו, היא מעסיקה אותנו, אנחנו מרגישים בנוח. יש שם משהו שאין עליו ביקום.
נכון, שאין לו שום תחליף.
לכל מה שאני אומרת עכשיו. ובכל פעם שאנחנו מנהלים את השיחה המשמעותית הזאת, ככה טוען ג'ורדן פיטרסון, אנחנו קצת נולדים מחדש. אנחנו משתפרים. עכשיו, בואו נחשוב רגע על ילדים. על כל החוויות והאינטראקציה. והנה רגע, אני מנסה שנייה לרפרר דווקא לחיסון נגד מסכים. אתם יודעים, כל היום אנחנו אומרים בדיוק את הדבר הזה מול המסכים. אז כשיש לנו ילדים ממש קטנים, אנחנו הרי מדברים איתם ברמה שהיא קצת גבוהה מהיכולת הוורבלית שלהם, נכון? יש איזשהו צער מילים שלא מובן להם במלואו, כי הרי אם כל היום נדבר עם ילדים בתינוקית או בקוקו, הם לא יהיו בחוויה משמעותית. ומצד שני, גם אם נדבר איתם כמו ממש מבוגרים, הם הרי לא יבינו כלום. אז אנחנו אלה שמושכים אותם אל תוך המקום הזה שהם מספיק מעורבים, הם מספיק מרגישים בנוח, וזה מספיק מעניין אותם או מסקרן אותם בשביל שאנחנו והם נהיה בזון. עכשיו בואו נקפוץ למתבגרים, אוקיי? תראו, יש משמעות וערך עליון, אני לא יכולה להדגיש שזה מספיק, בחיי, לשיחות עם מתבגרים. נכון, ועדיין לא השיחה השוויונית, אפרופו גם מה שאתה אומר, אביעד. כי הם מרגיזים, והם באמת חושבים שהם יודעים הכל, ויש לנו טיימפרים נורא קצר לתפוס אותם, ולפעמים זה נגרר לוויכוחים, והם לא מסכימים. אבל לעצם התקשורת הזו יש ערך, והערך הזה הוא קריטי. באמת, כי זו חוויה שאין להם מספיק ממנה איתנו. זו חוויה שאנחנו כאילו קצת נותנים לזלזל בה, כי בעיקר הם דואגים לייצר לנו את המופע שאנחנו לא מעניינים אותם. אבל בואו לא נתבלבל, אנחנו לא אמורים לייצר מול מתבגרים כל היום שורות תחתונות, או לנצח אותם במרכאות, או להוכיח אותם. תסתכלו על זה ממש כאילו אנחנו מאתגרים אותם, ממש כמו שהם היו קטנים, בדיבור שמעורר אצלם איזושהי הקשבה או איזושהי...
השאלה אבל, עינת, איך יוצרים את הרגע הזה? כי כמו שאתה אומרת, הטיים פריים הוא באמת מצומצם, והרי לבוא וליזום שיחה זה משהו שאם מישהו היה בא אליי עכשיו ואני לא מתבגר, אני סופר מבוגר, בוא אחר קשיש, אתה לא אוהב לדבר עם אנשים שרוצים לדבר עכשיו.
נכון, אבל תראה, זה בדיוק הנקודה, הנה אנחנו בחנוכה ואנחנו מדליקים נרות, והרגע יושבים הסופגניות ועושים איזה כוס קפה, וזה בדרך כלל בשוליים של הארוחה שם בכינוח, שהוא יושב וכאילו זה, ואתה שואל אותו משהו ואתה אומר לו משהו כזה. זה המקומות האלה שהרבה פעמים אנחנו...
תמיד צריך לבוא אגבי ונוצר, והרבה פעמים, מה שאני שמתי לב, שאם מבלים מספיק זמן ביחד, אפילו אם הוא לא מוגדר עכשיו כזמן האיכות של השיחה וזה, זה פשוט עולה. נושאים פשוט עולים.
זה פשוט קורה.
כן, נכון, זו התשתית, הנוכחות, ההימצאות.
כן, זה קשה, כי שוב, אתה צריך להשקיע את הזמן...
הכמותי. אנחנו מעדיפים תמיד לעשות דברים אחרים, שוב, כי הם נראים לנו לא בעניין שלנו, תמיד יש, זה כזה, זה מתפייד בסוף, וזה נורא נורא חשוב לעשות את זה, קצת לעשות את זה.
וגם איך לא בורחים אחרי שכבר הם מעלים נושא ישר לאיזה מין תשובה מטיפנית מוכיחה,
חינוכיסטית,
וממקום של ידע ומה צריך ומה ולמה אתה לא עושה את זה בסדר
לגמרי, ואני חושבת שאנחנו מסמנים גם על הנישה הזאת מספיק קביעים. אז בואו רגע ניקח את השיחה הזאת.
יש עודף משפטיזציה, כמו שאומר בנט, ביחסי הורים ילדים.
ממש.
בדיוק. למרות שהוא גם אמר שאף אדם לא מושלם כשהוא רוצה למנות את אדרי למפקדות של המשטרה, ומי שלא עושה לו
טועה. זה גם אמירה, זה גם אמירה. הנה, מפה לשם.
טוב, עינת, תודה רבה.
ביי.
יאללה, ביי. אני חושב שעינת מנתקת.
מה אתה מצפה?
היא זריזת המנתקות.
אבל מה אתה מצפה? שהיא תישאר?
לא, שנייה, רגע, זה רגע. תהיתי אם יהיו היום פחות פקקים, כי נשים שובתות.
אני לא חושב שזה מגיע למעשות כאלה.
תחשוב, נגיד, אפילו 10% פחות, מבחינת הכמות של נשים שנוהגות לעבודה, מכלל הנהג. זה משמעותי, 10%. מעניין יהיה לבדוק מספרית... האם כמה אנשים, כמה אחוזים מכלל כוח העבודה הנשי שבת אכן היום, כי מצד אחד הייתה התגייסות מאוד גדולה, כן, הייתה התגייסות מאוד גדולה ורחבה של גופים, שזה היה מאוד שמח ומחמם את הלב.
שואל את עצמי אם הייתה גורפת מספיק ההתגייסות.
אני חושב שדיברו על איזה 200-300...
אנחנו תכף נשאל, אבל אני לא בטוח שזה היה עוד, צריך היה עוד.
כן. בסדר. אני יודע שהיו כמה מקומות שכאילו עדיפו לא לדבר על זה, שאתה יודע שאם אישה כלשהי עובדת הייתה מעלה את זה, אז כאילו היו עושים את הדבר הנכון, אבל לא נגעו בזה כל עוד לא התבקשו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חדשות השעה 8 ונשוב מיד אחרי.
ברמן, אביעד קיסוס.
בוקר טוב לכם, שעה שנייה של הבוקר, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, היום אנחנו, כל התוכנית מזדהים עם היום החשוב הזה, יום המאבק באלימות נגד נשים, או כמו שאני חושב שאנחנו מעדיפים לראות את זה, היום שבו מפסיקים להזניח את הנושא נכון. הזה ולא נותנים.
נכון מאוד, וגם איליל... לא נמצאת איתנו, מממשת את זכות השביטה שלה. ואנחנו גם בחרנו לקצר את תוכניתנו, האמת רצינו לשבות שביטה מלאה, אבל לא הסתדר טכנית מכל מיני סיבות, ולכן אנחנו נקצר את תוכניתנו ברבע שעה, באופן קטן וסמלי, אך כן. לפחות לנו מאוד מאוד חשוב.
המעשה הוא... האורך לא משנה.
יום לספר בדיחות שכאלה.
לא, אני רק אומר, בארוך זה. המעשה הוא מעשה, הסמל הוא חשוב.
בסדר.
בוא נגיד בוקר טוב לענת ניר, מיוזמות מחאת הנשים. שלום.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
טוב, מה קורה?
בסדר.
ספרי מה קורה בעצם, כמה זה סחף, כמה נשים שובתות היום, בכמה ארגונים, מה אמור לקרות היום?
כמה לקחו חלק, בואי נתחיל בזה.
אז מן הסתם זה מין משהו ספורדי, אני לא בדיוק יודעת להגיד כמה, אני לא, אין לי מפקד אנושי של הדבר הזה, אבל מה שמשמח זה שבאמת אנחנו בחרנו לשים דגש על הצד של השובתות ולא על הצד של העסקים, וזה באמת נכון שהצטרפו המון ארגונים, גופים גדולים, רשתות, עיריות, מוסדות, ויש שביטה גדולה גם במה שמכונה המשק, אבל בעיקר יש שביטה של אזרחיות ואזרחים שבחרו לשים סוף לתופעה שנקראת אלימות ורצח נשים, ולהרים איזשהו דגל אדום ולהגיד, אנחנו נמצאים במצב חירום, אנחנו מדינה שהביטחון, המושג ביטחון בה הוא מושג שגור בפינו, ואנחנו לא מתייחסים עליו הפעם כמו שצריך מנקודת מבטן של נשים. ראינו את זה טוב מאוד בשבוע שעבר, כשהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית נפלה בקואליציה, אחרי זה ביבי מבקר במעון השימוקות ואומר שהוא לא הכיר את
זה, שהוא לא שמע על התופעה.
כן,
אז לא שומעים אותך טוב,
נעת. הלאומי, כשמדברים על ביטחון, וזה משמח ומרגש לראות שאנשים וגברים לוקחים את הרגליים שלהם ועושים מעשה. אנחנו צריכים לזכור שבמדינה דמוקרטית הכוח שלנו הוא הכוח האזרחי. יש לנו כוח להשפיע על המציאות, ויש ממש התעוררות של תנועה שלמה שלוקחת חלק בשינוי המציאות, וזה דבר שהוא...
אני חושב שגם בשנים האחרונות, בהמשך למה שאת אומרת, כל עניין הכוח האזרחי קיבל משמעות מאוד מאוד גדולה. גם אם אתה חוזר, לא יודע מה, למחאת הלהט"ב מלפני איזה זמן, ואפילו לסיפור מיטו הבינלאומי, יש איזושהי יכולת הולכת ומתפתחת להשתמש בתבונה בכוח האזרחי הזה שמדברת עליו.
והם אחד תולדה של השני, אגב, המיטו שאפשר את מחאת הלהט"בים, שאפשר את מה שקורה עכשיו.
האמת שזה נורא מעניין, בגלל ששואלים אותי האם נשיג והאם זה מצליח ולא מצליח, ואני אומרת, מחאות נשענות אחת על גבה של השנייה, נשים שהיו לפנינו סוללו לנו את הדרך ואנחנו סוללות לאחרות, הצלחתה של אישה אחת סוללת את הדרך לאחרות, ובמובן הזה אנחנו לא מסתכלים על איזושהי תמונה של רגע כפול, למרות שעוד פעם תצא תמונה והיא חשובה.
כן, אלא על רצף.
היום הזה הוא חשוב, אבל יש פה רצף מסוים של
נכון,
עשייה,
נכון.
שמייצר שינוי, וגם אני אומרת, אנחנו בשנת בחירות, ובשנה הזו קולן של נשים יכריע את הבחירות, וזה גם אפשרות לשינוי ב-DNA של
המקורת
הישראלית.
הלוואי אמן.
אני חושב שמה שהיה... יפה לראות ביום הזה, שכאמור הוא רק מתחיל, אבל בהתכוננות אליו, היא דווקא ההתגייסות המהירה יותר של הגופים הציבוריים, עיריות, מוסדות ציבור,
כנסת,
כנסת, כלומר, הם הזדרזו להצטרף הרבה יותר מהגופים העסקיים, שאתה אומר, לגופים פרטיים, שבהחלטה של אדם, גבר אחד או אישה אחת, יכולים לגרום לזה לקרות. אני מניח שבגוף ציבורי יש תהליך קצת יותר מורכב כדי לאפשר שביטה כזאת על חשבון המעסיק. זה היה מאוד מאוד מעניין וחשוב ויפה לראות את זה.
זה נכון, וזה גם קשור בריבות של כמות אנשים והארגונים מהחברה האזרחית ששותפים פה, ואז כשיש הרבה שותפים ושותפות, יש בעצם יותר זרועות ויותר יכולת לחלחל ויותר קשרים ויותר אפשרות לייצר מאבק שהוא איכותי, כן. אני אקרא
נכון,
לו, כן?
נכון, נכון, אנחנו רגילים לדבר על כוח שהוא במושגים של ניצול כוח, אבל כשאתה נתקל בשימוש נבון בכוח, כמו למשל בסיטואציה כזו, זה מאוד, דבר מאוד מאוד משמח. נכון. באמת יש הרבה נשים שנמצאות בכל כך הרבה עמדות מפתח, ולהשתמש נכון. בתבונה בכוחן, זה מאוד מרגש.
יפה, אז מה קורה נכון. היום בעצם מבחינת לוז?
טוב, אז אנחנו ב9:30 בשלל אירועים ברחבי הארץ, מהצפון עד הדרום. פה בתל אביב, כשאני נמצאת כרגע, יש ב9:30 בקריית הממשלה פעילות מחאה. ב10:00, אני מציעה שכל מי שלא יכל לשבות או לא יכלה לשבות, אפשר לקחת 24 דקות לזכרן של 24 נרצחות, לעשות הפסקה, להפסיק את שגרת היום, לקחת זמן ליחד לחשיבה קצת, לקחת איזושהי הפסקה מהפעילות וטיפה לחשוב על הדברים, להיות ביחד, להתרוכז במוקדי הפעילות שנמצאים אצלנו בעמוד מצב חירום ובאיבנט אני אישה אני שובטת. יש
אז בפייסבוק אני אישה אני שובטת, ושם אפשר נכון, לראות את כל האירועים. אוקיי.
נכון, גם בעמוד מצב חירום בפייסבוק. ובעצם באזור הצהריים מתחילים אירועי מחאה, זיכרון, הצהרות, הפגנות ברחבי הארץ. בשעה 12 בצהריים מתחיל בסדרות רוטשילד בתל אביב אירוע הסדרה אדומה, מיצגי אומנות של אומניות שעשו במיוחד לכבוד האירוע הזה, דברים כן. שיהיו מאוד מעניינים ויפים. יש לנו עמדת שידור בחוץ, וכמובן אירוע השיא, הצרת בכיכר רבין בשעה 7:30 בערב. יש אוטובוסים מכל הארץ, בעמוד ובאיבנט שלנו יש הסעות שאפשר להצטרף עליהן ללא עלות. אני מזמינה את הציבור.
תודה רבה,
תודה רבה ענת.
תודה לכם, תודה
ביי,
רבה.
להתראות.
אני ברשותך רוצה לשוב אל מדור הרכילות של מעריב הבוקר, כי יש סיפור מאוד מעניין על דניאלה פיק וקוונטין טרנטינו, הם הרי הגיעו לביקור בישראל,
נכון,
דיברנו על זה אתמול, בין היתר כדי לחגוג עם האבא של הקלה צביקה פיק שלא היה יכול להגיע לחתונה, וגם כדי להתרגל לחיים החדשים שלהם בווילה, בווילה שרכשו ברמת אביב ג' ב-12 מיליון שקלים.
חדשים? הם לא הולכים לגור בג'
למה לא?
הם לא הולכים לגור בג'
שבה הם מתכננים לבלות חלק מהזמן.
בסדר, אז חודש בשנה הם יבואו לווילה בג'
חשיב, קוונטין טרנטינו
הוא לא הולך לגור
קנה וילה ברמת אביב ג' נו, איך אתה מסתכל על זה?
אידית לינוביץ' הוא לא הולך לגור בגימל, זה, הייתם עולה, כאילו קוונטין טרנטינו עבר מלא יודע מה, בל אר, או לא יודע איפה הוא גר.
מליבו נגיד.
מליבו לגימל. לא, הוא לא עבר לגימל. במקרה אתם נוהגים לפקוד את מרכז שוסטר. וואלה, אל תחפשו אותו שם.
תחפשו אותו שם.
תחפשו אותו שם.
תחפשו אותו שם, כי אתם גם תמצאו אותו שם.
סתובב לשוסטר, קונה סלט חצילים ותיק מזמש. לא.
למה, איפה, איפה הם ישבו אתמול?
הם ישבו בבית קפה ברמת אביב.
יפה.
בסדר.
אז איפה זה כנראה היה? חשבנו שישר יחסנו, אתה יודע, לקניון אולי, אבל זה היה כנראה.
וכנראה בשוסטריאדה.
כן. וואלה, מפה לשם קנה וילה ברמת אביב ג' 12 מיליון שקל לשקיפ. אני
זה מקום עם כל כך הרבה ניתוחי אף, שלדעתי מחבר את האפים כולם, אתה לא מגיע לאף רגיל אחד. זה מקום שהאפים בו רק סולדים. נכון, זה מקום שאתה רואה כל כך הרבה נחיריים.
סולדים פיזית ומטאפורית.
כן. קוונטין טרנטינו עובר לגימל, מה מקסים?
אני רוצה שנייה להתעכב על עניין קנה, קנה.
בבקשה.
כל אחד מאיתנו שקנה בית או דירה, אתה יודע שזה הליך מאוד מאוד מורכב, כן? רוצה להגיד לי שקוונטין טרנטינו הלך לטאבו ועמד בתור והביא גוש חלקה.
גוש חלקה, בדיוק. גוש חלקה, תת חלקה, עמד בטאבו, הלך אחר כך, לקחת המשכנתא, אמרו, טרנטיאנו.
אופציות השיבוש של השם שלו הם כל כך גדולות.
וכידוע, במקומות שכאלה כל כך אוהבים לשבח, אבל ניסיתם מחיר למשתכן, אתם זוג צעיר, אני בן 80 ומיליונר. לא, לא ניסינו.
כן, והיה צריך להביא בשביל המשכנתא פירוט שלוש משכורות אחרונות?
שלוש משכורות אחרונות, בטח, הרג'ים.
כן.
בטח. אם הוא לקח משכנתה, יכול להיות שהיה לו קש מאני שם, למרות שלדעתי גם בכסף ממש ממש גדול, עדיף לך לעבור דרך משכנתאות בכל מיני סיבות.
כן, לפעמים, אם הכסף זול, כן? זה דיבור כזה של אנשים עם כסף, שהכסף
באמת,
זול.
באמת? מה, שמעת אותו איפשהו באיזה סדרה טלוויזיה?
שמעתי שני אנשים מדברים על זה.
מאיפה קראת את הבדיוק? שני אנשים שהם לא אתה, נדמה לי שזה היה בטלוויזיה.
דיברו על כסף זול. תגיד, רמת אביב ג' האזור של הווילות, אם הוא קנה, זה איפה ש...
זה אזור קטן, זה איפה שיער לפיד גר.
בדיוק, זה איפה שיער לפיד גר. נכון?
זה יכול להיות שכן של יאיר לפיד. קוונטין טרנטינו הולך לגור בגימל ולהיות שכן של יאיר לפיד.
זה מעניין ומאתגר, כי יש מצב שיאיר לפיד הוא מדבר כשכן כפי שהוא מדבר כפוליטיקאי.
נכון, וקוונטין טרנטינו, שהוא מן הסתם לא מעורה בפוליטיקה הישראלית, קצת יופתע אולי מהשיח היאיר לפידי.
בדיוק.
שבשכונה... אתה מבין, זה כאילו זה יאיר לפיד, אבל זה מושגים של שכונה, של ה...
כן, זה לא הדבר הנפוח הזה בגזרה הארצית, זה הדבר הנפוח בגזרה.
זה לבוא, איזה שקוונטין טרנטינו בא, אומר לו, אלן יאיר, תגיד, החנייה פה פנויה, אני יכול לחנות בו? הוא אומר, אתה יכול ולא יכול. מצד אחד אני שומע אותך שאתה רוצה לחנות פה. מצד שני, מדינת ישראל לא תיתן שיופקרו חניות בשום פנים ואופן, תילחם בארגוני אדום לבן, אם היה כאן שר ביטחון, זה...
אבל אני יכול, לא הבנתי.
זה רמה של אכילת ראש היא מאוד גבוהה. אומר לו, יאיר, מתי נפגש ועד השכונה של גימל? אני חייב שישימו במפרים ברחוב החימאיר. ועד השכונה נפגש בימי שני. בעיניי אין שום מקום לפגישות בשלישי. יש עתיד, תעשה הכל כדי שהפגישות של רביעי יעברו לחמישי, ויחד ניפגש בשישי. עכשיו, זה... תקשיבו, לנו זה נשמע בסדר, למישהו קוונטין הזו. הוא אומר, אני חייב שסמואל ג'קסון יגלם בול את הדמות הזו בסרטי הבא. קיל דה ביל. זה היה משחק מילים קטן.
תודה, תודה.
מוקדש לי, ידידי.
פינקת.
לאחד והיחיד, ידידי.
אם קוונטין היה מבין את המשמעות של משחק המילים הזה, תאמין לי...
שמה, שהוא היה אף על זה עכשיו.
היה אף על זה, היה קורא אחר לסרטו הבא, קיל דה ביל. כי הוא גם בגיל של אנשים שאוהבים משחק המילים.
קוונטין טרנטינו.
הוא יושב בבית קפה עם הספר, לא מדבר עם אשתו.
לא מדבר עם אשתו.
המום מסוחרר עדיין מהמשפטים של השכן יאיר לפיד, שהוא לא הצליח להבין מה הוא רוצה ממנו.
ומחפש משחקי מילים חמודים. פשוט לא בא לי עכשיו אחד בראש. תמיד שאני צריך להביא אחד, אין לי אותו.
כי זה היופי, הם פשוט קופצים עליך, הם קופצים עליך.
במקרה שלי, כשאני מרגיש אחד שעומד לצאת, אני מיד חוסם אותו, כי אני לא רוצה, אבל...
ספרו לנו מי הגיבורה שלכם, או שלכן, הבוקר הזה. ספרו לנו מי הן הנשים הגיבורות שעשו משהו שהשפיע על החיים שלכם באופן ממש מהותי. 1-900-7-2-99-99, היום אנחנו מחפשים גיבורות. אולי תצאו מכאן עם מכונת הכביסה של בוש עם טכנולוגיית איידוס, מערכת אוטומטית למינון מדויק של נוזל הכביסה והמרקח. 1-900-7-2-99-99.
עכשיו, תפסיקו לנחש. בחסות מכונת הכביסה של בוש בטכנולוגיית איידוס. מערכת אוטומטית למינון מדויק של נוזל ומרקח הכביסה.
מיכל, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, טל ואביעד.
מה העניינים, מיכל?
בסדר, מצוין, מאוד מתרגשת גם לדבר איתכם, גם מתרגשת מהסיפור האישי שלי.
כי היום ביקשנו שתספרו לנו מי הגיבורה שלכן. מיכל, את מקבלת סט מצעים ומגבות בשווי 1,200 שקלים, ואולי תזכי במכונת כביסה בוש עם טכנולוגיית איידוס, עם מערכת אוטומטית למינון מדויק של כמות נוזל הכביסה והמרכך, ממלאים פעם בחודש, וזהו. ספרי, בבקשה, ספרי לנו, מיכל.
טוב, אז כשהייתי קטנה, כשהייתי בערך בת 4, ההורים שלי התגרשו, ובגלל כל הסיפור המשפחתי וכל מה שהיה מעורב בזה, אבא שלי קיבל את החזקה עליי ועל אחי, ומכיוון שהוא לא יכל בפועל להיות איתנו בבית, מי שגידל אותנו בסופו של דבר זאת אמא שלו, סבתא שלי, שהייתה הדבר הכי יקר לי בחיים עד היום. היום אני בת 50, כבר חגגתי שלשום. בקיצור, תודה רבה. אז היא גידלה אותנו כל החיים, ממש ברמה ש... ישנתי איתה במיטה זוגית, שלובות ידיים, יד ביד, עד שהתגייסתי, עד שעזבתי את הבית, עד שהתחתנתי, זאת בערך הייתה מערכת היחסים בינינו. ובמשך כל השנים, קודם כל היא קיבלה אותנו כשהיא הייתה בת 50. היא הייתה עדיין אישה צעירה, יכלה עדיין לנהל מערכת זוגית חדשה, הייתה אישה מאוד מאוד נאה, אישה מדהימה. והיא קודם סיפרה שהיא ויתרה על מערכות יחסים, כי תמיד נורא רצו אותה, ואף אחד אבל לא הסכים לקבל אישה עם ילדים קטנים בבית. והיא כל הזמן גם דיברה על איזה אחד נורא נורא עשיר שחיזר אחרה, מישהו שבצערי מאוד מאוד עשיר שמאוד רצה אותה, אבל הוא פשוט סרב לקבל אותה עם ילדים קטנים בבית. והיא ויתרה, כי היא הבינה שזאת זאת המטרה שלה וזה מה שהיא צריכה לעשות.
זה הדבר הנכון לעשות, הוא לגדל את הילדים של הבן
לגדל
שלה.
לגדל את ה...
כן, כן, להיות למעשה כן. תחליף אם.
כן.
זה תחליף
כמה הייתם? שוב?
אני הייתי בת 4 ואחי היה בן 3.
וואו, איזה גילאים מאוד 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 צעירים.
וזה גילאים מאוד צעירים, והיינו ילדים, אתה יודע, יצאנו מתוך מערכת יחסים מאוד מסובכת, אז היא קיבלה אותנו כמו שהיא עם כל הג'יפה, והתמודדה בגיל שהיא כבר אמורה להיות סבתא, התמודדה עם ילדים נורא קטנים, עם כל הקשיים בדרך, והיא עשתה את זה כמו גיבורה, כמו לוויה.
וממש חייתם אצלה בבית.
והסיפור עצמו, שכאילו שם בעצם, שם אני נותנת לה את אות הגיבורה, מעבר לכל מה שהיא עשתה, זה שאחרי שהיא נפטרה, הייתה, לא הייתה חלוקת רכוש, כי הייתה מאוד צנועה, הייתה אישה שם מאוד צנועה, לא אישה של רכוש ודברים כאלה, אבל תדע, אתם יודעים, כל מה שהיה בבית, אחד לקח את זה, אחד לקח את זה, ואני, הדבר שהיה לי הכי חשוב זה לקחת חולצה שלה, כמו שהריח שלה עוד היה שם, ותתיק עם כל הדברים האישיים שלה. והיו שם פינקסי קופת חולים, כל מיני כרטיסי מועדון. והיה שם, בתוך אחד מהכרטיסי מועדון, בתוך התיקיות האלה, כמו שיש לתעודות זהות, הפלסטיק האלה,
כן.
הייתה בפנים תמונת פספורט ש... ש... של האיש השוויצרי, הוא שזיהיתי מהסיפורים. ואז הבנתי שהיא באמת אהבה אותו, והיא באמת באמת ויתרה עליו בשבילנו. ואז הבנתי כאילו כמה הייתה פשוט גיבורה. וכמה שהרצתי, אז עשה לי את הסביטה הכי מטורפת בבטן, כי היום אני אימא ואני יודעת מה זה, ו...
יפה.
וזהו,
והתמונה הזאת עדיין שמורה איתי בבית. ותמונה שהיא סחבה איתה כל הזמן.
כי היא סחבה, והתיק הזה עדיין שמור אותי בבית עם התמונה הקטנה הזאת, ובשבילי התמונה הזאת היא תמיד תמיד תהיה... כן.
וזה לא סתם, זאת אומרת, זה גם הסיפור עצמו, זה כמובן גם על רקע האמא הביולוגית שלך, שאני לא יודע בגלל איזה סיבות לא גידלה אותך, אבל כמובן הפער הזה בין זה שהיא לא איתך והיא ויתרה על חייה בשבילך.
כן, למרות שאתה יודע, אתם יודעים, לימים אנחנו הפכו להיות מאוד מאוד קרובות, וכאילו אנחנו גישרנו על הרבה פעמים, ואמא שלי בחיים שלי היום לגמרי, אבל סבתא שלי, תמיד סבתא שלי, והיא המודל הכי גדול לחיקוי בשבילי, כל מה שקשור להקרבה ולזה זאתי.
מיכל, תודה.
ואני חייבת לה את התוכנית הזאת, תודה רבה לכם שנתתם לי את ההזדמנות, ממש תודה.
בכיף, תודה לך.
תודה, ביי ביי.
סתיו, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל ואביעד, מה שלומכם?
בסדר, סתיו, מה עניינים?
בסדר, גמור.
סתיו, מכונת הכביסה בוש עם טכנולוגיית איידוס יכולה להיות שלך, מחשבת את כמות חומרי הניקוי המדויקת כך שהבגדים שלכם יוצאים נקיים וריחניים בכל פעם. ספרי לנו, סתיו, בבקשה, מי הגיבורה שלך?
קודם כל יש הרבה גיבורות בחיים, חייב לציין, אבל הגיבורה שלי זאת מישהי דרום אפריקאית שפגשתי חודש שעבר שטסתי למשלחת התנדבות.
אוקיי.
מדובר במישהי ממעמד מאוד גבוה שיום אחד עשתה סיור עם הבן שלה ליד הגן, והם פגשו ילד שהתחיל לספר להם איפה הוא גר. מפה לשם הגיע למקום הזה, זה סוג של כמו התנחלות לא חוקית, שהממשלה לא מכירה בה ולא מטפלת בה. והיא בעצם עברה לשם בלי כלום, והקימה שם בית ספר בהתנדבות, הוא לא עולה כסף. הקימה שם קליניקה, היא לא רופאה כמובן, אבל היא עשתה קורס אחיות, והיא... מטפלת בכל הקהילה, ואנשים באים שם עם קביעות ודברים של התעללות.
תגיד לי סתיו, זה עניין של בן גזעי? זאת אומרת, היא אישה לבנה ועשירה והילד היה שחור?
כן, שנייה בדיוק עצרו אותי משטרה למרות שעצרתי. לא, שנייה
הייתי בבנה, אבל אני מבטיחה. אוקיי, עצרת בצד כדי לרדת מהדיבורית, ואז המשטרה עצרה אותך שאת עוצרת בצד במקום לא טוב.
נכון.
אוקיי, גיבורה.
גיבורה, בדיוק.
כן.
תגידי, עצרתי שמטרה טובה.
כן, אז אני חייבת לנתק, כי אתה...
אוקיי, בסדר, אז היו שוטרים שהיו מדהימה, ועשתה עבודה מדהימה. תודה.
תודה,
ביי. ביי ביי.
למי ניתן מכונת כביסה? של בוש, עם טכנולוגיית איידוס. האם לסתיו עם הסיפור הזה על דרום אפריקה ששמענו, מיכל, עם הסבתא שגידלה אותה. בשעה הקודמת, יעל, שאישה אנונימית הצילה אותה מהטרדה מינית בקיוסק כשהייתה בת 10. ואדם, שפסיכולוגית צבאית, בעצם הצילה אותו מהפוסט טראומה שחווה בעקבות השירות הצבאי. אם לתמצת את זה ככה.
הוא יעל או מיכל, נכון?
כן.
אז יעל או מיכל?
שאלה, אני לא יודע. אני באמת לא יודע.
מיכל זו האחרונה שדיברנו איתנו.
עם הסבתא.
עם הסבתא, כן. ו...
יעל זה עם הקיוסק. שגבר התחכך בה,
כן, כן, סיפור.
בתור, סיפור קשה, והיא באה מישהי ובאה בצרכה.
יעל.
אז יעל, שלך, מכונת כביסה בוש עם טכנולוגיית איידוס, ממלאים נוזל, הוא מרכך כביסה פעם בחודש וזהו, מכונת הכביסה בוש איידוס עושה את כל השאר.
ועכשיו, סוויט מקס. בחסות רשת בתי הקולנוע גלובוס מקס. מזמינים זוג כרטיסים או יותר באפליקציית גלובוס מקס ומקבלים מארז סוויט בוקס מתנה. כפוף לתקנון.
הבוקר אנחנו מבקשים שתסמסו לנו מהי הסצנה שראיתם בגיל מוקדם מדי. אוקיי?
סצנה מסרט.
כן.
שראיתם הרבה לפני שאתם צריכים לראות אותה.
אהה.
למשל סצנת האונס בסרט הנאשמים.
שראית?
בגיל מוקדם מדי.
שם זה על המכונת מזל או משהו כזה, נכון? על הפליפר.
סצנה אלימה וקשה מאוד. קשה מאוד, כן. וראיתי אותה בגיל מוקדם מדי. נחלט.
אתה זוכר גיל?
לא.
איך ראית את זה?
ראיתי. זה היה בבית. הייתי במיטה. אפשר לראות טלוויזיה מהמיטה. וכידוע, ככה ראיתי המון דברים שלא הייתי אמור לראות.
כי פשוט המיטה שלך הייתה בזווית. מיטה שהייתה מכוונת
אל הטלוויזיה, המיטה בחדר שלי.
כן. אני חושב שאני ראיתי הרבה מדי שדיים בגיל מוקדם מדי בסרטים של יהודה ברקן.
אני חושב כן, וואי, זה מאוד נכון, שיש דור שלם של ילדים.
שאתה אומר, סרטי מתיחות, צחוקים, ילדים, יהודה ברקן.
לא הייתה איזושהי בלת גיל עליהם.
ואם הייתה, הם מעולם לא נחפה.
ואם הייתה לא נחפה, נכון.
ואני זוכר שממש בכיתה א', ראיתי, אתה לא יודע אם זה היה חייך, אכלת אותה, אלוהים יודע איזה ישראלים בסיבוב או משהו כזה. אני זוכר פתאום שדיים, שכל מיני דנותות וכאלה.
גם איך בכיתה א', כאילו...
לא יודע. לא יודע. האמת שאני זוכר שהייתה לי גם מריבה עם ההורים לגבי האם לראות איזשהו סרט אחר כך, אבל בפירוש...
אבל בפירוש ניצחת במריבה. כנראה.
אולי זה היה בווידאו או משהו אצל חברים, לא זוכר, אבל... אלה לא דברים כאילו לגיל 6-7, נגיד.
לא.
אז סמסו אלינו ל-072-252-99-99 סצנות מסרטים. איזו סצנה? מאיזה סרט? כמובן
ראיתם בגיל מוקדם מדי? אם אתם זוכרים גם תכתבו איזה גיל
ובאיזה הקשר, איך זה קרה? 072 ב-SMS'ים 072-252-99-99. אולי תזכו בכרטיסים לסרט לבחירתכם, לכם ולעוד 5 חברים. מתנת גלובוס מקס. מזמינים זוג כרטיסים או יותר באפליקציית גלובוס מקס ומקבלים מארז סוויט בוקס מתנה, כפוף לתקנון. יאללה, סמסו אלינו ל-072-252-99-99. אז ביקשנו שתסמסו לנו מהן הסצנות שראיתם, סצנות מסרטים שראיתם בגיל הרבה יותר מדי מוקדם, כן, עידו, מה סימפור?
אז בואו נתחיל ככה, סצנה בתפוז המכני, כשהם פורצים לבית ואונסים את האישה מול בעלה.
וואי, תפוז המכני זה סרט.
גם אני חושב שאני צפיתי בו, נגיד, בכיתה זין. אוקיי?
גם אני צפיתי בו בגיל מוקדם. בגיל מאוד מוקדם.
אתה אומר, כל מה שהילדים היום נחשפים אליו וזה, וואלה, זה סרט מאוד מאוד קשה, ובכלל מסתבר שנחשפנו להרבה דברים. אולי הנגישות הייתה קלה הרבה פחות.
הנגישות הייתה אחרת, אני מניח, מתארת שגם חשיפה לסצנה בסרט קולנוע לעומת חשיפה לפורנוגרפיה הארדקור שזמינה כל הזמן, זה משהו אחר.
כן, אבל התפוז המכני למשל זה סרט שהפורנוגרפיה בו היא גם אלימה. מאוד.
סרט אלים להפני. סרט ששום ילד לא צריך לראות. גם עכשיו, כן.
סצנת השיפוד בסרט אקספרס של חצות, שהסוהר המרכזי משופד על בורג, ככה.
לא ראיתי.
ראיתי, אני לא זוכר. גם.
צוין גיל?
גיל, לא. אולי בסמס הבא נראה. הנה משהו שגם אני מתחבר אליו, מלטעות בכיתה א'.
צילק ילדים באלפים.
למרות שאתה רואה את זה היום, זה נראה בובה.
קשקשת.
קשקשת.
אבל
ממש ככה.
מלווה, מלווה עד היום. אני חושש מאוד.
בים?
לגמרי.
מקרישים, באמת.
תמיד דואג שיהיו סביבי מספיק אנשים.
שיתערפו קודם.
בדיוק, שיתערפו להנצל. בית כברות לחיות, סיוטים, כשהחתול האפור קם לדחייה.
בית כברות לחיות זה כל כך מפחיד.
כן.
גם סיוט ברחוב אלם אני ראיתי מוקדם מדי.
גם אני.
וזה סרט מפחיד היה.
כן, הייתי בגן חובה, סצנת האהבים בלדגונה הכחולה.
גן חובה, ג'יסס.
וגם היום תראה את הלגונה הכחולה, מה זה עם בואו דרק או משהו, נכון?
ברוק שילדס.
ברוק שילדס. אז מה זה הבואו דרק? 10, 10.
נכון.
אתה תראה את הדבר הזה, זה אפילו לא... אתה יודע, זה לא פורנו, זה בטח לא... זה אפילו לא יודע אם זה נכנס לאירוטיקה היום.
האמת שאני לא זוכר כמה רואים שם. 9.5 שבועות של שחרון חושים ראיתי ב...
כן, גם, נכון. חטיבה גם.
כן, פרדי קרוגר עם השיר המזעזע, 1, 2, 3.
Freddy's gonna get you. שזה לא נגמר אף פעם, והוא לא מצליח, לא מצליחים להרוג אותו אף פעם.
זה שלא מצליחים להרוג אותו אף פעם, זה גומר.
זה נורא, נגמר לך הסרט הראשון, ויש את הבית בובות הקטן, אז הוא פתאום ידלק בו אור, ואתה אומר, פאק. איך אני הולך לישון עכשיו?
כן, נכון, נכון.
הסרט אור בגיל 14, אור, הסרט הישראלי, בגיל 14...
גיל 14 זה צייס.
הכניסו אותנו לקולנוע בלי לבדוק גיל, כאילו.
מה זה אור?
אור זה סרט
של... דנה איבגי.
כן, של קרן ידעיה עם אורלית אלגבץ ודנה איבגי. סרט מדהים, קורע לב, לא ראית?
לא.
באמת אחד הסרטים הישראלים הכי הכי טובים.
בואו.
כן, אבל קשה, אבל באמת שבר בלב אמיתי, אתה יוצא מפורק.
סצנת תקיפת הציפורים בסרט של איצ'קו, כמובן בגיל 10, עד היום יש לי טראומה מעורבים בגלל זה.
הייתי ציפורים לא מזמן.
עובד?
בטח עובד.
כן?
בטח עובד. איצ'קו עובד.
אסקימו לימון בגיל 9, המון עירום כמובן.
בטח.
חיזור גורלי, סצנות האמין והאלימות בגיל 9.
אני חושב שגם ראיתי את זה.
כן, זה היה מין עידן הוידאו, עידן ספריות הוידאו, והוא לוקחים לסוף שבוע סרטים כאלה ב-VHS, אז אחר פתאום חיזור גורלי בבית.
כן.
יש פה גם סצנה באמת מאמריקה איקס, סצנה שבה אדוארד נורטון שובר לבחור השחור את הלסת על המדרכה.
אז מה נלך? מה נלך? משהו בנוסטלגיה, אני אומר חיזור גורלי.
יאללה, אז...
הראשון או הראשונה שכתבו חיזור גורלי.
מקבלים כרטיס לסרט לבחירתם ולהם ולעוד 5 חברים, וזה מתנת... מזמינים זוג כרטיסים או יותר באפליקציית גלובוס מקס בגרסתה העדכנית, ומקבלים מארז סוויט בוקס מתנה... בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר, מה קורה?
מה קורה?
טוב.
נזכיר שלכבוד חג החנוכה, כל יום אנחנו מעלים מתכון של לימור לניאד אותי ראש, או של לביבות או של סופגניות, ועכשיו בפייסבוק שלנו, לביבות קוסקוס עם דלת, מרווה וגבינת עיזים.
ואני אוהב שוב בהמשך למה שאמרתי לך לסופגניות, מתכון ל-25-30 לביבות. שאתה יודע שאתה יכול לפרק את המקש.
אבל לביבות אתה ממש אוכל כמו פיצוחי.
כן.
לביבות?
אתה גם לא נהיה שבע אף פעם מלביבות.
אתה תמיד יכול לדחוף עוד לביבות.
כן.
אני אוהב לביבות.
דלת, מרווה וגבינת עיזים, יש פה תמונה.
תמונה נראית מדהימה, נראה לי גם... כן, זה אפייה, זה לביבות אפויות.
נכון, נכון. אז זה בעמוד...
יוצאות לעגולות, מושלמות, זה... ואז אני אעשה את זה, יצא לי עוקם, טעים, אבל עוקם.
כן, זה גם יוצא עגול בצורה חשודה, וגם אם תראה שביס קזואלי שנלקח מלביבה אחת, שחזרה לישורת, שחזרה למסדר של הלביבות בצורה מאוד מדויקת.
לא, אין, יודעת עבודה.
עכשיו אני שואל, טובה, אם זה לימור לקחת הביס, או שכאילו, אתה יודע, הונדס משהו כזה אסתטי. כי אני לא הייתי מתאפק.
מה, עד ש... בצילום, עד שהייתה נבחרת זווית, אתה כבר היית אוכל את כל ה...
בטח.
כל הלביבות.
אז זה בעמוד הפייסבוק שלנו הבוקר עם טל ברמן ואביעד כיסוס. ועכשיו...
פופ-טארטס עם אפי טריגר.
לרגל היום הזה הוקדמת, אפי.
מה העניינים?
היי, בוקר טוב. בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר.
טוב, אנחנו מדברים הרבה על נטפליקס בפינה שלנו כאן מדי שבוע, ואין ברירה, נדבר עליה גם קצת עכשיו. כי עושה רושם באמת שבקרוב מאוד יוצאת לדרך המתקפה על נטפליקס ומתכוון למתחרות שלה. הם נרדמו בשנים האחרונות כמובן גופי התוכן נקרא להם המסורתיים, כאשר נתנו לנטפליקס ככה לעלות ולהתעצם. יש לה כבר 130 מיליון מנויים ברחבי העולם, ועכשיו העסק הזה כנראה מתחילים להבין. דיברנו על דיסני פלוס והתחרות שהם עומדים לתת להם, הזכרנו את אפל, הזכרנו את פייסבוק שכבר יש לה כמה סדרות טלוויזיה שלא כל כך תופסות, אבל בשבוע שעבר אגב הם התחילו להעלות אצלם פרקים ישנים שכל העונות של באפי, צלת הערפבים והערפדים ואנג'ל בפייסבוק, אפשר לראות אותם.
זאת אומרת שאם יש לי פשוט פייסבוק, לא שירות בתשלום, פשוט יש לי פייסבוק, אני יכול לצפות בזה?
זה בטח קשור לזכויות גיאוגרפיות, לא?
כן, לשונית וואץ' ולבדוק מה פתוח בישראל. השירות פתוח בישראל, לא בטוח...
אבל לשונית וואץ' אני רק רואה דברים כאילו ש...
חתולות וקוסמים.
כן, לא, אמרתי לכם, יש איזו סדרה, שכחתי את שמה כרגע, עם אליזבת אולסן, סדרת דרמה שבאה והלכה כאילו כלום, ויש סדרה עם קתרין זיטה ג'ונס שנקראת קווין אמריקה, על אימא פושית כזאת שדוחפת את הבת שלה.
איפה אתה? אני לא יודע על מה אתה מדבר.
אני פותח עכשיו את זה, אני רואה שהיא גב האומה, סטנדאפ.
יפה שצריך גב האומה.
אני מודה שלא בדקתי את זה בימים האחרונים.
הסרטון המוביל בשבילי הוא שחר חסון, שתי סבתות ספל אחד, והבא בתור חיפש חתול והוא אשם בפדופיליה. הייתם תוכנית הבוקר של רשת.
הילדה שראתה פעם ראשונה רק בגיל 4, הכוכב הבא להקת שלווה.
Transforming colored pencils לאגרטל.
עם אחד עם שיר אחד, לחן דוד קריבושה.
צמרמורת בכל הגוף צפו עד הסוף. איפה באפי?
בת מצווה בסטייל, שיחת היום עם לוסי אריש.
אז צריך לבדוק, אתם יודעים מה, אני אפנה רשמית לצינורות המקובלים לפייסבוק לבדוק מה בדיוק, איך זה עובד בישראל. כרגע אני מודה שאני לא מותקן, אבל באמת בשבוע שעבר הודיעו גם הגוף הענק החדש וורנר מידיה, שזה בעצם חברת AT&T שבלעה את HBO, הודיעו גם על הכוונה שלהם לצאת עוד במהלך 2019 בשירות סטרימינג משלהם בארצות הברית.
אבל יש איזה HBO Go או משהו כזה, לא?
נכון, אבל נכון, יש HBO Go, ואגב לא רבים יודעים, אבל HBO גם מוכרת את הסדרות שלה עם חלון קצת יותר ארוך להולו. לפעמים יש גרסאות, עמק הסיליקון אפשר למצוא אותה גם בהולו עם פרסומות, אבל זה כמובן קצת זמן אחרי שהעונה שודרה ב-HBO וב-HBO Go. אבל עכשיו יש להם עוד ספרייה של האחים וורנר, ספרייה סרטים, ועוד שלל ערוצי טלוויזיה שלהם, כמו סינמקס ו-HBO ועוד, הם מתכננים להשיק שירות סטרימינג, וכבר הודיעו שהם לאט לאט כשיגמרו ההסכמים, הם ימשכו דברים שקיימים בנטפליקס, שוב, לא דברים של HBO, אין HBO בנטפליקס, אבל יש דברים אחרים אצלם, ימשכו אותם בחזרה אליהם, כדי, ככה ממש, הם הבהירו בצורה ברורה, אנחנו נטפליקס המתחרה העיקרי שלנו, כבודם של כל המתחרים האחרים במקום המונח, אבל נטפליקס כרגע זה הגוף הכי חזק, כולם יודעים את זה, כולם מתכוננים, וכולם זה. אגב, נטפליקס הלילה הודיעו על משהו מאוד מעניין מבחינתם, הם הצליחו להשיג הסכם שפרנד, חברים, תישאר אצלם לפחות עד סוף 2019.
אני חושב, אני חושב שמבחינת כסף, אם כאילו בעבר היינו משלמים הרבה כסף אל ספקי הטלוויזיה, ואז הייתה ירידה משמעותית גם בגלל האינטרנט והיו צריכים ליישר קו ותחרויות שכל אחד יש יקשרו סטרימינג, בסוף של מה שאתה מתאר אנחנו נשלם הרבה יותר, כי אנחנו נצטרך לשלם לכל,
אנחנו נרצה גם שיהיה את זה
וגם דיסני וגם HBO וגם זה וגם נטפליקס ואולו וזה, וואלה, הולך להשכיב חבילות,
לא נמצא ידיים ורגליים, נשלם קצת לכל שירות והרבה בסך הכל.
נכון,
ולא רק זה, הם עושים את הדבר הזה שיש לך את ה החבילות השונות. אני רק השבוע, כי קניתי טלוויזיה חדשה שהיא 4K, אז שדרגתי את הנטפליקס ל-4K, אז פתאום זה כבר עולה 50 שקל
בחודש. בדיוק, 14 דולר, כן. 50 שקל בחודש, נכון.
ואתה יודע, הם גררים אותך לאט לאט. מוצרלה.
יש לך זמן?
יש לי משהו קצר זמן?
תביא.
כן?
כן, כן.
אז ככה, אם אתם אוהבי כלבים, אני לא יודע לגבי שניכם, אבל מאזינינו, אל תפספסו את הסדרה דוגס בנטפליקס, הסדרת תעודה. כל פרק על כלב ואדם אחר ממקום אחר בעולם, אבל זה מאוד מאוד, מי שאוהב חיות, מי שמגדל כלבים, מאוד ישמח, וזה כמובן, זה לא רק על כלבים, אלא גם על האנשים שמגדלים אותם. למשל, הפרק השני או השלישי זה על דייג באגם קומו באיטליה, שיוצא עם הכלב לו כל בוקר לדוג, ובשנים האחרונות אין לו דגים, כלומר, השינויים הגיאוגרפיים, השינויים של האקלים. בפרק השני יש פליט סורי בגרמניה, בברלין, שפועל נואשות להביא את הכלב שלו שנשאר מאחור בסוריה. להביא אותו לגרמניה. סיפורים ממש מרגשים ויפים, וכמובן הכלבים הם מדהימים.
אוקיי.
ובסוף השבוע
אפשר, אפשר המלצה קטנה פחות איכותית על משהו מנטפליקס, אבל הוא סבבה. יש סרט נורווגי שקוראים לו באטל, על סרט נוער, סרט נעורים נורווגי.
ראיתי את אותו בזה, כן. הומלץ לי.
זה על נערה שאביה כאילו מאוד מאוד עשירה, כאילו מאליטה של אוסלו כזאת, והם מסתבכים שם כלכלית, והיא נאלצת להיזרק אל הפרברי המהגרים. ותוך כל זה, תוך כדי שהיא רוקדת באיזה להקת ריקוד מאוד מאוד, בית ספר לריקוד מאוד אליטיסטי, ואז היא לומדת את סודות ההיפ-הופ מהסטריט, מהפרברים, מהמהגרים המוסלמים שהיא פוגעת. סבבה? לגמרי.
האם כבר ראית את ההפתעה בנרקוס מקסיקו בפרק
4? לא, לא המשכתי, לא המשכתי, לא המשכתי.
די כבר עם הנרקוס מקסיקו הזה. די, אפי, אתה מנסה עם זה.
לא, לא, אני אמשיך, אני אמשיך. לא, לא, לא יצא, לא יצא.
הוא ימשיך, אתה תראה.
כן, זהו, נכון?
זהו.
אפי?
כן, אני יכול עוד לברבר הרבה, תגידו לי אחרי.
לא, אנחנו מסיימים, מסיימים עכשיו בכל המובנים. תודה.
תודה, אפי, ביי.
כן, אנחנו מסיימים את תוכניתנו עכשיו.
נכון, החלטנו, לא באמת היינו יכולים לשבות היום, אבל החלטנו לקצר אותה באופן סמלי כדי לתרום את תרומתנו הזעירה הצנועה למאבק.
כן, שוב.
מאבק באלימות נגד נשים.
זאת רבע שעה, אבל הסמל הוא חשוב, אנחנו לא אדישים לזה. ותודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לך עידו כהן שהחליף את אילי לשובטת
ותפקד כטכנאי ועומד לשדר מיד אחרינו.
נכון.
באקו 99 יש הרבה מאוד נשים, וכמובן שהתחנה עודדה את מי שרוצה לקחת חלק בשביטה, וכך נותר עידו כהן בעקבות גורלו, פרש בודד.
למעשה עד...
הוא סוחב את התחנה על כתפיו.
עד שיגיע בועז כהן בלילה.
זה עידו כהן, ממש. וגם קצת עונה לטלפונים, קצת זה, מחליט מה אוכל בצהריים, הכל.
אז תודה לכם, ואנחנו נתראה מחר בבוקר.
ביי. בוקר טוב.